שלום. הלימוד היום יוקדש ליום עשירי בטבת, הוא יום הקדיש הכללי. אותו יום שמפגיש בין ההצהרה הראשונה הלאומית שאותנו מציינים כיום תחילת המצור על ירושלים של בית ראשון, עם הצהרה הגדולה הגדולה האחרונה, נוראות השואה, כמו שהתקבל לידי הרבנות הראשית ובדיונים שהיו במדינת ישראל בתחילת קיומה, יום עשירי בטבת. למזמור התהילים נגיע בהמשך. יש מזמור תהילים, על פי חלק מהעדות, יש מזמורי תהילים, כמו שיש שיר של יום, יש גם שיר של חגים, ויש גם שיר של צומות. אז למזמור, שהוא המזמור של עשירי בטבת, נגיע בהמשך, דרך עיון שיקדים לעסוק בנושא הקדיש, כיום הקדיש הכללי. ואני אשתדל להראות איך בצורה מאוד מאוד מעניינת ומופלאה, שני הימים האלה חוברים, לא רק בגלל הצרות שהיו בהם, הצרה הראשונה, תחילת המצור, והצרה הנוראה האחרונה, השואה, אלא משהו פנימי מחבר ביניהם דרך אותו מזמור תהילים. אז קצת סבלנות, נגיע למזמור בהמשך, אבל בואו נתחיל בעיון מאוד מאוד יסודי במשמעות הקדיש, יום הקדיש הכללי. אחת השאלות המפורסמות שאנחנו עסוקים בהן כשדנים בקדיש, זה הקשר שיש בין אמירת קדיש לבין המוות, לבין פטירה. נדמה לי שבצורה הפשוטה בחברה הישראלית בכלל, זה ההקשר הראשון והראשי. הקדיש מתקשר למוות. אולם אין הדבר כן. אנחנו יודעים שהקדיש התחיל, עוד אנחנו מדברים על תקופת חז"ל, כחלק מהתפילה. אנחנו יודעים את זה מהגמרא במסכת ברכות ומאוד מקומות. קדיש שאומרים על לימוד תורה. ורק בשלב מאוחר יותר, אולי אפילו בתקופת הגאונים, רק אז, איכשהו הקדיש התחבר למוות. אז מה באמת הקשר בין הקדיש לבין דווקא חוויית האבלות וחוויה של המפגש עם המוות? אפילו במילים, לכאורה אנחנו לא מזכירים שום דבר שקשור לחוויה הזאת. אז על השאלה הזאת ישנן שלוש תשובות, נדמה לי מפורסמות, ואם לא, עכשיו הן יהיו מפורסמות. התשובה הראשונה, הפשוטה ביותר, ואנחנו נכנה אותה התשובה העממית, שהיא גם זו שמופיעה אולי בכתבי הגאונים, ובטח בכתבים מאוחרים יותר, שהקדיש הרי הוא לעילוי נשמת המת. כמו שאנחנו עושים הרבה דברים, לעילוי נשמת, אנחנו נותנים צדקה לעילוי נשמת, אנחנו לומדים תורה לעילוי נשמת, ואנחנו גם אומרים קדיש לעילוי נשמת. מה המשמעות של להגיד קדיש לעילוי נשמת? הנה, על שמו של הנפטר, אנו ממשיכים לעשות מעשים טובים, כמו לתת צדקה. על שמו של הנפטר, אנו ממשיכים ללמוד תורה. ועל שמו של הנפטר, אנו מגדלים ומרוממים את שם השם, יתגדל ויתקדש שמי רבה. זו התשובה הראשונה. התשובה השנייה, הייתי אומר, אולי התשובה הפילוסופית יותר, בוודאי התשובה הפסיכולוגית יותר, היא שהקדיש פונה לאבלים, פונה לאלו שנפגשים עם המוות, אם זה במעגל ראשון, ואם זה עם ישראל שאומר קדיש על נרצחי השואה, במובן הזה שתפילת הקדיש מחנכת אותנו לקבלת הדין, לצידוק הדין, למרות הדבר הנורא והיום, למרות המוות הקשה והכואב, יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי. את התשובה הזאת אני רוצה להוכיח וקצת להעמיק על ידי כמה קטעים. קטע ראשון למשל, משנה. משנה ממסכת אבות, שלא הרבה מאיתנו זוכרים שנמצאת במסכת אבות, בסוף פרק ד'. הוא היה אומר, הילודים למות, והמתים לאחיות, והחיים לידון, לידע להודיע ולהיוודע, שהוא אל, הוא היוצר, הוא הבורא, הוא המבין, הוא הדיין, הוא עד, הוא בעל דין, הוא עתיד לדון, ברוך הוא, שאין לפניו לא עוולה ולא שכחה ולא משוא פנים ולא מקח שוחד, שהכל שלו. ודע שהכל לפי החשבון. ואל לבטיחך יצרך שהשאול בית מנוס לך, שעל כורכך אתה נוצר, ועל כורכך אתה נולד, ועל כורכך אתה חי, ועל כורכך אתה מת, ועל כורכך אתה עתיד לדן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זו משנה של צידוק הדין. זו משנה שיש בה עוגן לאמונה מול המוות ומול השאלות הגדולות הלא פתורות של סבל ואיסורים בחיים. ברוך דיין אמת. במובן הזה הקדיש משמש אותו תפקיד. סיפור לדוגמה מהחבורת פרשנות הזאת, אני רוצה לצטט מתוך הספר אני מאמין על נוראות השואה. בקבוצת המגורשים הראשונה נמצא רבה של שידלוביצה, הרב חיים רבינוביץ', ושלושה דייני הקהילה, ומסביבה מתרכז הציבור החסידי. כבר לא אכלו שלושה, ארבעה ימים, אף טיפת מים לא באה אל פיהם, ואף על פי כן המשיכו לנחם איש את רעהו. הם יכולים לנצח רק את הגוף, אבל לא את הנשמה. עם ישראל חי. הרכבת הייתה סגורה מבחוץ בגדר תיל, והקרונות היו חתומים, כפי שרגילים להוביל בהמות לשחיטה. מאחד מהקרונות נשמע קול חנוק למחצה: יהודים, אל תראו את המוות, זו זכות גדולה למות על קידוש השם. ובקרון הציע רבי יצחק שטיינמן נרות מכיסו. בהדליקו את הנרות אמר: יהודים, כיוון שלא נותר איש אחרינו שיאמר אחרינו קדיש, נמלא את חובותינו האחרונה ונאמר אנו קדיש, ונקבל על עצמנו צידוק הדין. כולם קמו כאיש אחד, ובדמעות לוהטות בכוונה גדולה החלו ואמרו: התגדל והתקדש שמי רבה. כך מבין זאת גם הרב סולובייצ'יק בלימוד על ענייני אבלות, והוא כותב כך: לפני הקבורה, בשלב האנינות, האדם מתאבל בחשיכה מוחלטת ומבולבלת, וצערו מתבטא במעשה של התנתקות, לכן עונן, פטור ממצוות. לאחר הקבורה, זה השלב השני שהאדם מתאבל במצב של מודעות נאורה. נקודת המפנה שבה נעשית האנינות לאבלות, שבה מחליפה העצבות מתוך תבונה את הייאוש המבלבל, שבה באה צרת האני במקום שלילת העצמי, נקודת המפנה מצויה באמירת הקדיש ליד הקבר. הקדיש מציין את תחילתו של שלב חדש של אבלות אמיצה והירואית, אשר מסר של גאולה נמסך אל תוכה. מה הקשר שבין הקבורה לבין ההצהרה הנשגבת של התגדל והתקדש שמי רבה, של דברי ההלל הללו? באמצעות הקדיש אנו מכריזים על סירובנו לציית למוות האקראי ולמזימה המרושעת שרקם כנגד האדם. כשאומר האבל התגדל והתקדש, הרי הוא מצהיר: ככל שיהיה המוות חזק, הרי אנו מצהירים וטוענים בכובד ראש ובנחישות ובפומבי, כי אין אנו מבטרים ואין אנו נכנעים. נמשיך לכונן עולם במלכות שדי, נאמין בהשגחת השם, תחיית המתים וחיי הנצח הראויים לאדם. אז במובן הזה זו התשובה השנייה על משמעות הקדיש וחיבורו למוות. אולם יש תשובה שלישית, ובה אנו ניכנס לספר תהילים. והתשובה השלישית היא נשמעת מפתיע, למרות שאולי ביטויים שקשורים אליה מוכרים מתוך הספרות ההגות, בעיקר החסידית, והיא שהקדיש הוא הביטוי הנעלה לצער השכינה, לכאב על חוסר כביכול בגילוי הקדוש ברוך הוא בעולם. ואם כן, הקדיש הוא לא רק לעילוי נשמת הנפטר או הנפטרים, הוא לא רק כתפילה לעידוד או תפילה לקבלת הדין על ידי האבלים, אלא תפילה שיש בתוכה מטען דתי רב רושם ביחס להתגלות השם בעולם. ואת הדבר הזה ניתן ללמוד, למשל, ממזמור התהילים שאנו אומרים בעשירי בטבת. מזמור התהילים, שעל פי מסורת העדות קשור לעשירי בטבת, הוא מזמור פי ג' בתהילים, מזמור שמוכר לנו מהתקסים של יום השואה. מזמור פי ג' שיר מזמור לאסף: אלוהים, אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל, כי הנה אויביך ימיון ומסנאיך נשאו ראש. על עמך יערימו סוד ויתייעצו על צפוניך. אמרו,
לכו ונחידה מגוי, ולא ייזכר שם ישראל עוד. כי נועצו לב יחדיו עליך, ברית יכרותו. העולה אדום וישמעאלים, מואב והגרים, גבל ועמון ועמלק, פלשת עם יושבי צור, גם אשור נלווה עמם, היו זרוע לבני לוט. סלע. הסלע הם כמדיין, כסיסרא כיבין בנחל קישון. נשמדו ואין דור, היו דומן לאדמה. שיתמו נדיבמו, כעורה וכזאב וכזבח וכצלמונה כל נסיכמו. אשר אמרו, ניר שלנו את נאות אלוהים. אלוהי שיתמו חגלגל, כקש לפני רוח. כאש תבער יער וכלהבה תלהט הרים. כן תרדפם בשעריך ובסופתך תבהלם. מלא פניהם קלון ויבקשו שמך אדוני. יבושו ויבעלו עדי עד ויחפרו ויובדו. וידעו כי אתה שמך אדוני לבדיך עליון על כל הארץ. המזמור בצורה פשוטה מתאר חוויה נוראה של מלחמה כללית של המון המון עמים מסביבה של מסביבתה של ארץ ישראל, מצפון וממזרח ומדרום וממערב, פלשת שבאים לפגוע בעם ישראל ולמחות את שם ישראל. אולם מה רבה הפתעה שהדגש במזמור הוא לא רק על מחיית שם ישראל, אלא הפגיעה בעם ישראל נחוות כפגיעה בשם השם. נדגיש את הפסוקים. אויביך הם היו ומסנאיך נשאו ראש. כיצד זה בא לידי ביטוי? על עמך יערים וסוד והתייעצו על צפוניך. אמרו לכו ונחידם את עם ישראל מגוי, ולא ייזכר שם ישראל עוד, כי נועצו לב יחדיו עליך ברית יכרותו. כלומר, הפגיעה בעם ישראל היא פגיעה נוראה בגילוי שם השם בעולם. ומכאן גם לחלק השני של המזמור, לאחר הבקשה לפגוע באותם אויבים, כן, כקש ולגלגל אותם כסופה, כאותו צמח קוצני וכלהבת אל העת יער, המזמור מסיים שוב בתשומת לב לא לעם ישראל, אלא לגילוי שם השם ומלכותו בעולם. ויבקשו שמך אדוני, וידעו כי אתה שמך אדוני לבדיך עליון על כל הארץ. ובמובן הזה יש כאן הפתעה. שאנו כעם ישראל, אנו חווים את הפגיעה חס וחלילה בנו, ואת הרצון, כן, אמרו לכו ונחידה מגוי, אשר אמרו נרשה לנו את נאות אלוהים, שני החלקים של המזמור. אנו חווים את הפגיעה בעם ישראל ובארץ ישראל, כפגיעה בשם השם ובגילוי מלכותו בעולם. ועל זה אנו אומרים, התגדל והתקדש שמי רבה. קחו בחשבון שהמקור של הקדיש נוהגים לומר שהוא בפסוק מספר יחזקאל, ממה שאנחנו מכנים מלחמת גוג ומגוג, ושמה בספר יחזקאל סוף פרק למתחת, והתגדלתי והתקדשתי, התגדל והתקדש, והתגדלתי והתקדשתי, ונודעתי לעיני גויים רבים, וידעו כי אני אדוני. כמו במזמור שלנו, שאפשר לפרש אותו על גוג ומגוג, כמובן הפרשנים יפרשו על מלחמת סנחריב, על אולי מלחמת יהושפט, על מלחמות דוד, מזכירים שם את סיפורי השופטים. בקיצור, החוויה הקשה של הפגיעה בעם ישראל נחוות על ידינו כפגיעה בשם השם, ועל כן התגדל והתקדש שמי רבה. שני ביטויים נוספים לאמירה הדתית הפנטסטית הזאת, אנו מוצאים במקור של תפילת הקדיש במסכת ברכות, שהיא בעצם האגדה הראשונה של השס. לאחר פתיחת מסכת ברכות בדיון בנוגע לזמן קריאת שמה של ערבית, אנו עוברים לתאר את המשמרות שיש בלילה בשמיים, שבהם הקדוש ברוך הוא יושב, ואני מצטט ממסכת ברכות דף ג' עמוד א', אמר רב יצחק בר שמואל משמי דרב, ג' משמרות הווה הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי, ואומר אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי. האגדה הראשונה בשס עוסקת במציאות שלאחר החורבן. אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי, ושרפתי את היחלים והגליתים לבין אומות העולם. ומיד לאחר מכן הסיפור המפורסם על רבי יוסי בחורבה. ומה שומע רבי יוסי בחורבה? אמרתי לו, לאליהו הנביא, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היחלים והגליתים לבין האומות, ואמר לי אליהו לרבי יוסי, חייך וחיי ראשך, לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום שלוש פעמים אומרת כך, ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין, יהיה שמי הגדול מבורך, הנה המקור לקדיש בעברית כנראה. ולאחר מכן הוא עבר לארמית, מכיוון שהעם כבר לא יודע כל כך עברית ומאוד חיבב את התפילה. ובכן, בשעה שנכנסים לבתי כנסיות ובתי מדרשות ועונין יהיה שמי הגדול מבורך, הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו ואומר, אשרי המלך שמקלסין אותו כך בביתו כך, מה לו לאב שיגלה את בניו, ומה להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. הצער הוא לא רק צער הבנים, הוא גם צער האב, מה שאנחנו מכנים צער השכינה, מיעוט שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ואנחנו רואים את זה בחוש, שעם ישראל נפגע, התורה מתמעטת, ושמו של הקדוש ברוך הוא נחסר בעולם. ועל כן, אנו אומרים, התגדל והתקדש שמי רבה. נסיים את העיון בציטוט חלקי של קטע מפורסם של שי עגנון, קדיש על הרוגי ארץ ישראל, שככל הנראה כתב את זה על הרוגי פרעות תרצב תרצת, כלומר המרד הערבי הגדול, ושם בקטע המפורסם מתוך החיבור סמוך ונראה, אומר שי עגנון, מלכנו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא חפץ בחיים ובחר בנו מכל העמים, למרות שאנו המעט מכל העמים, נפקד חס ושלום אחד מישראל, בא תשוט כוח כביכול במלכותו יתברך. לפיכך אנו מתפללים ואומרים, אחר כל מת מישראל ובוודאי אחרי הרוגי ארץ ישראל, יתגדל ויתקדש שמי רבה, יגדל כוח השם. ולא יהיה, לא יביא תשוט כוח לפניו יתברך, ויתקדש בעולמות שברא כרצונו, ולא נפחד על עצמנו, אלא מהדר גאון קדושתו יתעלה, וימליך מלכותי עד יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, אמן. כבחזרה למזמור פי ג' כי נועצו לב יחדיו, עליך ברית יכרותו, ולכן ידעו כי אתה שמך אדוני, לבדיך עליון על כל הארץ.